האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אקדמיקס. היום אנחנו בעצם נוגעים באחת השאלות הכי בוערות בדמוקרטיה, מה זה בעצם אמון ציבורי, למה הוא כל כך חיוני לתפקוד של מדינה ומה קורה כשהוא נשחק. לפי דוח האמון מדצמבר 25, התמונה היא די מטרידה. רק 22% מביעים אמון בממשלה ורק 15% בכנסת, ובמקביל אנחנו רואים פערים גדולים בין המוסדות, למשל 39% בבית המשפט העליון. אז מה אפשר ללמוד בעצם מהמספרים האלה? האם זה משבר רגעי או מגמה ארוכה? למה אמון יהיה תלוי במחנה פוליטי? ומה המשמעות של זה לתחושת הייצוג, לציות לחוק ולחוסן החברתי? כדי לעשות סדר בכל הדברים האלו, הזמנו את פרופסור אמנון קברי, פרופסור חבר וראש המכון לחירות ואחריות בבית הספר לאודר לממשל ודיפלומטיה באוניברסיטת רייכמן, וביחד אנחנו ננסה להבין מה עומד מאחורי הנתונים, ומה המדינה והחברה יכולה לעשות כדי לשקם את האמון שלנו. אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם אראל טננבאום.
טוב, מה שלומך היום?
תודה רבה, שלום.
כיף שבאת עוד פעם, אבל בכל זאת לטובת מי שלא מכיר, ככה תציג את עצמך ותספר לנו מה אתה עושה.
טוב, אז שלום לכולם ותודה שהזמנתם אותי באמת שוב, זה באמת כיף להיות כאן.
כבר ותיק.
ותיק. פרופסור אמנון קברי, ראש המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן, חבר סגל בבית ספר לאודר לממשל. אני חוקר, בפעם קודמת הייתי פה על פוליטיקה אמריקאית, אבל אני חוקר, יש לי שני פנים למחקר, אני גם חוקר פוליטיקה אמריקאית, וגם גם בתפקידי כראש המכון, וגם במחקרים שאני עושה, אני עוסק בפוליטיקה ישראלית, עוסק במגוון דברים שקשורים לפוליטיקה ישראלית, אבל בעיקר דעת קהל, התנהגות פוליטית, והקשר בין התנהגות של נבחרי ציבור, ועמדות הציבור או הדרך שבה הציבור רואה את המערכת הפוליטית, איך כל אחד מהם משפיע על השני, כלומר יש פה איזשהו קשר הדדי. זהו, זה בעצם הדברים שאני עושה, וקשר לדברים שאנחנו נדבר עליהם עכשיו, אבל בגדול זה אופי המחקר שלי.
אז אנחנו באמת היום הזמנו אותך על הכובע השני שלך, אז אולי נתחיל באמת מהשאלה הגדולה, מה זה בכלל אמון ציבורי? כי אתה מתעסק בזה המון.
נכון, אז כמה דבר ראשון, אני אנסה רגע, אני אנסה שנייה אחת להתרחק מהמילה אמון ציבורי, ואני אנסה לדבר על אמון פוליטי. אני אגיד רק שאני באמת, המכון, אחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו כבר קיימים 5 שנים, ואחד הדברים שהכתבנו לעצמנו כמטרה, זה להיות הדופק של המערכת הפוליטית בישראל, וכדופק של המערכת הפוליטית בישראל, זה לעשות סקרים חודשיים, שאנחנו רוצים להעריך איך הציבור רואה את המערכת הפוליטית.
כל חודש אתם עושים.
כל חודש אנחנו עושים סקר, אנחנו בודקים אמון במערכת הפוליטית, אמון במוסדות, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, סביבות רצון מהתפקוד של הממשלה, סביבות רצון מתפקוד בכלל של המערכת הפוליטית, מענה לצרכים של אנשים, כלומר, עד כמה אני מרגיש שהצרכים שלי מקבלים מענה מהמערכת הפוליטית, וגם שאלות שקשורות לסדר היום, דברים שעולים על סדר היום, אם זה בתקופת המלחמה, למשל, עסקת חטופים, ואם זה עכשיו ועדת חקירה ממלכתית, או בכלל ועדת חקירה, ונושאים שונים שנמצאים על סדר היום. אנחנו בעצם מנסים כל הזמן לעקוב, אנחנו לא שואלים הכל, אנחנו שואלים לא מעט שאלות שקשורות לסדר היום, אבל הסדרה המרכזית היא הדרך שבה הציבור רואה את המערכת הפוליטית. ובתוך הדבר הזה, אחד הדברים המרכזיים זה אמון. אז אני אעשה עכשיו שנייה אחת חזרה אחורה, ואני אדבר שנייה אחת מה זה אמון פוליטי. וקודם כל בואו נדבר שנייה אחת מה זה אמון. אמון משקף אמונה רציונלית או רגשית במניעים טובים וביכולת הביצוע של צד אחר. זה אמון, זה אמון שיכול להיות ביני לבינך. כלומר, אני מאמין שאת רוצה בטובתי, אני מאמין שתגיעי למפגש, אני מאמין שהאירוע שאנחנו עושים פה עכשיו לא יפגע בי, לא יפגע בשמי הטוב. כלומר, יש לנו פה איזשהו, בונים איזשהו אמון בינינו, שהוא רק מתחזק לעובדה שאנחנו כבר, זה לא פעם ראשונה שלנו ביחד. נכון. כלומר, הדברים האלו בעצם יוצרים את האמון, ויש לנו אמון. יש לך אמון בחברים שלך, יש לך אמון במשפחה וכו'. כלומר, יש לנו מרכיבים שונים של אמון. כל זה באינטראקציה בינינו. אבל לא לך ולא לי אין אינטראקציה עם מקבלי החלטות.
כלומר, נכון.
יש לנו זרמה אחרת, אז מה זה בעצם אמון פוליטי? אמון פוליטי מתייחס לביטחון של הציבור, שמקבלי החלטות ייתנו מענה לאינטרסים הציבוריים, ושיש לאותם מקבלי החלטות את היכולת בלחר בכלל, גם כאשר יש על מקבלי החלטות לחצים אחרים. הרי ברור לי שכל הזמן יש עליהם לחצים שונים, ואני נותן איזשהו אמון שלמרות כל הלחצים האלו, הם עדיין ירצו בטובתי. לא בהכרח טובתי האישית, אבל טובתי החברתית. כלומר, אני בטוח שזה לא רק אני כל הזמן, אבל אנשים שנמצאים, השכונה שלי, המשפחה שלי, החברה שלי, הקבוצה החברתית שלי, יקבלו מענה. כלומר, אמון פוליטי הוא בעצם המידה בה אנו בוטחים במוסדות שיקבלו החלטות שמבטאות את האינטרס הציבורי, גם כאשר יש לנו מקבלי החלטות לחצים אחרים. כלומר, זה איזשהו, התפיסה שלי של מה זה אמון, וכמובן ברור לי שיש פה הרבה נעלמים. אולי ננסה לדון בהם עוד מעט.
אז למה זה כל כך חשוב בעצם? כי ברגע ששלטון נבחר, אז הוא נבחר והוא עושה את הפעולות שלו. מה זה משנה אם אני מאמינה בו או לא, למשל?
קשה לי להתנהל בחברה שבה מקבלי החלטות, אני מרגיש שמקבלי החלטות לא קשובים לי בכלל, לא רוצים בטובתי ועושים מה שהם רוצים. ופה בעצם נכנס הרעיון של מה זה בעצם דמוקרטיה. האם דמוקרטיה זה אך ורק שאני הולך, מצביע אחת לארבע שנים וזהו, ומקווה לטוב, או שבדמוקרטיה הכל מבוסס על אמון. אנחנו מצייתים לחוקים, כי אנחנו מאמינים שהמדינה פועלת בהגינות. אם החוקים לא היו הוגנים, אנחנו נאבד את המשמעות של הציות להם. כלומר, השאלה אם אך ורק הפחד לקבל דוח, זה הדבר היחיד שגורם לכך שאני אנהג בצורה כזו או אחרת, או שבאמת אני מאמין שזה נכון, שזה עושה אותי חברה טובה יותר. אנחנו משתתפים בבחירות, כי אנחנו מאמינים שהן חופשיות והוגנות, וכי להצבעה שלנו לבחירות יש בעצם איזושהי משמעות, אין מבחינת הייצוג ואין מבחינת מדיניות. כלומר, אם אני ארגיש שאני מצביע שוב ושוב ושוב ושוב, והתוצאה לא משקפת את הרצון הציבורי, או יותר גרוע מזה, גם אם משקפת את הרצון הציבורי, המדיניות לא מבטאת בעצם את הרצון הציבורי, אני אאבד אמון. דוגמה מאוד טובה לזה, זה הציבור הערבי במדינת ישראל, שמצביע פחות בבחירות הכלליות, ואחת הסיבות, יש כל מיני סיבות לזה, אבל אחת הסיבות שהוא מצביע פחות, כי הוא מרגיש שאין משמעות להצבעה שלו, כלומר, אני אצביע, אבל יעשו דלגיטימציה בכלל לעובדה, למפלגות ערביות, ואז הנציגים שלי, הנבחרי ציבור שלי, אלה שבחרתי, נניח שהם, שאני רואה בהם כהוגנים, אלה שבחרתי בעצם, אף אחד לא התייחס אליהם, אז מה טעם בכלל להצביע? עכשיו, אם אין טעם להצביע, אז אני מתנתק מתוך הדמוקרטיה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל אני מתנתק לזה דמוקרטיה, והדבר הזה הוא משמעותי. בלי אמון, אין שיתוף פעולה, אין אחריות הדדית, ואין דמוקרטיה מתפקדת, אבל חשוב לציין שדמוקרטיה לא בנויה על זה שיש לנו איזשהו אמון מוחלט, כי דמוקרטיה מבוססת על הרעיון שיש לנו אזרחים ביקורתיים שמטילים ספק בשלטון. הרעיון שבעצם כולם ייתנו אמון לא קיים, גם לא אמור להיות קיים, זה בעצם איזשהו סיגנל לדמוקרטיה לא מתפקדת, או לשלטון לא מתפקד. אנחנו צריכים להטיל ספק כל הזמן, כי זה בעצם מה שיביא אותנו בבחירות הבאות להחליף שלטון, אם אנחנו רוצים. זה דבר אחד. ודבר שני שחשוב להגיד, שגם בדמוקרטיה אנחנו לא מצפים שהאמון יהיה זהה בכל המוסדות. הרי במידה והאמון הוא זהה בכל המוסדות, בעצם אנחנו מדברים על איזשהו מדינה שהיא אחת. כל המוסדות הם נשלטים על ידי אותו אדם, ואין משמעות למוסדות עצמם, זה כולם בעצם אותה ישות. דבר כזה הוא לא ביטוי נכון. לדמוקרטיה יכול להיות שאני אתן אמון בממשלה, ואני לא אתן אמון כרגע בבית המשפט, ויכול להיות שאני אתן אמון בבית המשפט ולא בממשלה, זה לא חייב להיות סותר.
מבוסס על סיפור אמיתי.
מבוסס על סיפור אמיתי, גם זה הגענו לקיצוניות לא בריאה, אבל יכול, זה בסדר אם זה המצב, אבל השאלה עד כמה אנחנו דואחים. במידה והאמון הוא נמוך מדי במוסד מסוים, זה כבר מעלה שאלות אחרות.
היית אומר שאנחנו בעיצומו של משבר אמון?
חד משמעית.
למה?
אז חד משמעית, אבל דבר ראשון, בואו ננסה שנייה אחת, נרחיב את העירייה ונגיד רגע, הבעיה היא לא רק שלנו, הבעיה היא בכל העולם. יש לנו דעיכה משמעותית באמון במוסדות הפוליטיים בעולם כולו.
זאת אומרת, תהליך הדרגתי.
תהליך הדרגתי, תהליך שאנחנו מזהים אותו במקומות אחרים בעולם, כאשר אנחנו עושים ממוצע של האמון הפוליטי, ויש לנו כל מיני סקרים, יש לנו סקרים של, 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 של מדינות אירופאיות, ויש ה-World Value Survey, יש לנו כל מיני סקרים שעושים, שעושים בחינה של הדבר הזה, באופן עקבי לאורך שנים, ואנחנו רואים דעיכה באמון הפוליטי, בכל המדינות, באופן ממוצע, ויש לדבר הזה הסברים רבים, החל משחיתות שלטונית, תפקוד כלכלי, מוסדות ריכוזיים ולא מייצגים, קבלת החלטות לא שקופה, מערכת בחירות נגטיבית שבעצם צובעת את מי שאחר כך הולך להיות המנהיג באופן מאוד נגטיבי, אז בעצם איך אני אחר כך אתן בו אמון? כלומר, אם במשך 3 חודשים הרסתי את השם של מי שהולך להיות ראש הממשלה שלי, אז למה שאני אתן לו אמון כרגע? כלומר, אנחנו בעצם בתהליך כזה, אבל בתוך הדבר הזה ישראל במצב לא טוב. כלומר, אני אומר, יש דעיכה בעולם, וישראל במצב לא טוב, וצריך להבין שיש לדברים האלו משמעויות מאוד מרחיקות לכת. כלומר, ממשלה שנהנית מאמון פוליטי, ממשלה שיכולה לקדם רפורמות ממשלתיות. היו מחקרים שהראו שממשלה שנהנתה במאמון פוליטי, יכלה לקדם מהלכים בתקופת הקורונה הרבה יותר אגרסיביים, בגלל שהציבור הסכים לתת לממשלה לעשות את המהלכים, לסגור עסקים, לסגור את הרחוב, להטיל מין עוצר, כלומר לעשות כל הדברים האלו, כי האמינו שהרצון שלה הוא טוב, להביא חיסונים. הרצון שלה הוא טוב. בממשלות שלא נהנו מאמון, היה להם קושי מאוד גדול לתפקד בדברים האלו, אבל תחשבי אפילו גם, אם הממשלה מחליטה עכשיו להטיל מיסים נוספים, זה גם כן נמצא כרגע על הפרק, הממשלה רוצה להטיל מיסים נוספים, כדי להרחיב את השירותים הציבוריים. במידה ואני לא נותן אמון באותה ממשלה, אז אני לא אסכים שהיא תטיל את המיסים, כי אני לא נותן אמון שהיא תשתמש בכסף הזה לטובת האינטרס הציבורי. כלומר, הדברים האלו, ולעומת זאת, ממשלה שאני נותן בה אמון, ואני אומר, בסדר, אז היא תיקח ממני קצת יותר, אבל יהיו לי כבישים טובים יותר, ויהיה לי ביטחון אישי גבוה יותר, ויהיה לי מערכת בריאות מתפקדת, אז בסדר. השאלה אם אני נותן אמון שזה האינטרס שלה, או שאני לא נותן אמון. זה כבר הבדל גדול. ואנחנו רואים שבמקומות שבהם האמון יורד, צצות אלטרנטיבות. כי אם אני לא נותן אמון במהלכים שקורים במקומות של קבלת החלטות, באותה ממשלה, פרלמנט, ואנחנו נדבר אולי על עוד תפקידים, אם זה משטרה ואם זה הבירוקרטיה, כלומר השירות הציבורי וכולי. אם אני לא נותן אמון בכל המקומות האלו, אז בעצם אולי אני מתחיל לחפש אלטרנטיבה, כי אני רוצה שמישהו ידאג לביטחון שלי, ואני רוצה מישהו שידאג לאינטרס הכלכלי שלי וכולי, ויכול להיות שאני אעדיף מנהיג חזק, ויכול להיות שאני אעדיף מנהיג שלא יקשיב לרצון הציבורי, ואולי אני ארצה לצמצם את מי שיש לו את הזכות הצבעה, ואני ארצה לצמצם את היכולת של מפלגות שונות להתאגד, כי אני לא נותן אמון באותם גופים שבעצם נבחרים, ולכן אני יותר חשוב לי כרגע לשמור על האינטרס שלי.
אז מבחינת דוח האמון האחרון שפרסם המכון, אם אנחנו מסתכלים קצת סטטיסטיקות, אז אתם באמת הצגתם תמונה שהיא קצת מדהיגה, אפשר להגיד, שרק 22% מהציבור מביע אמון בממשלה, 15% בכנסת, וזה בגדול, כאילו זה קצת הסיפור של המדינה שלנו, הייתי אומרת. יש, באמת, אנחנו, אני מרגישה שאף אחד מהאוכלוסיות השונות, למרות שיש כיתוב מטורף באוכלוסייה, לא בדיוק מאמין בממשלה או בכנסת שהם רוצים בטובתנו. אז כאילו, מה המספרים האלה אומרים לנו בעצם?
המספרים האלו מדהיגים. אבל כדי שנדבר על המספרים האלו, צריך לנסות לעשות איזושהי השוואה, הרי יכול המאזין להגיד, בסדר, אז האמון בכנסת הוא 15%, שזה המצב היום, שזה מאוד רע, אבל האמון בממשלה הוא 22%, כמו שאמרת, אחד מכל 5 אנשים נותן אמון בממשלה. בואי, זה כאילו, תחשבי, אנשים שמסתובבים ברחוב, 4 אנשים לא נותנים אמון בממשלה, אנחנו בתקופות לא פשוטות, כלומר, יכול להיות מחר מלחמה עם איראן, יכול להיות מחר פעולה צבאית בעזה, יכול להיות מחר הטלת מיסים, יכול להיות הרבה מאוד דברים שיקרו, ו4 מתוך 5 נותנים אמון בממשלה. אבל כדי, יכול המאזין להגיד, בסדר, אבל זה תמיד היה ככה. אבל זה לא. אם אנחנו מסתכלים אחורה, בזמן, אם אנחנו מסתכלים אחורה, אין לי נתונים על אמון מקום המדינה. זה גם קצת פחות רלוונטי, אבל יש לי נתונים על אמון משנות ה-90. ואנחנו רואים שבשנות ה-90, האמון בממשלה היה סביב 50%, שזה הגיוני, תחשבי, בסופו של דבר הממשלה היא קואליציה, מבטאת איזושהי קואליציה שהיא מייצגת פחות או יותר חצי מהעם, ולא כולם גם אלה שמצביעים לה כל כך נותנים אמון, אז בערך 50%, בכנסת קרוב ל-60%, בנשיא קרוב ל-70%, בית המשפט העליון בין 80-90% אמון.
וואו.
כלומר, זה בשנות ה-90, היום אנחנו כחטא, בערך חצי מכל הערכים האלו שאמרתי. כלומר, המצב הזה שבו אנחנו מסתכלים על כנסת עם אמון של כ-15%, ממשלה סביב 20%, זה אומר שרוב הציבור שפעם נתן איזשהו אמון במערכת הפוליטית, למרות היריבות, והייתה יריבות מאוד קשה, וצריך לזכור, מערכת הפוליטית הישראלית לא הייתה רגועה, זה לא שהיה פה איזושהי הסכמה אידיאולוגית, ושהיה פה איזושהי אהבה גדולה לכל המנהיגים, אבל הייתה איזושהי הערכה, שבסופו של דבר, מנהיג כזה או אחר, ואני לא מסכים איתם אולי, אבל יש להם איזשהו, האינטרס הציבורי שלהם הוא טוב. המצב הזה כבר לא קיים.
איך אתה מסביר את זה?
אז יש לנו כל מיני סיבות לדברים האלו, ואלה הדברים שאנחנו צריכים לנסות להבין מה הולך פה במערכת הפוליטית בישראל, כבר בתקופה מאוד ארוכה. אחד מהם, הזכרת אותו קודם, וזה הנושא של הפילוג או הכיתוב שקיים בחברה הישראלית, אבל זה לא הדבר היחיד, ופה אני רוצה לזרוק שני דברים שחשוב שאנחנו כל מן מעכשיו במהלך השיחה, כל מה שיהיה למאזין בעצם בראש. אחד, הנושא שכיתוב תמיד היה, פילוג תמיד היה בחברה הישראלית, אבל הפילוג היה אידיאולוגי. הוא היה פילוג של, והנושאים היו מאוד משמעותיים. תחשבו רגע, הנושא של השטחים כדבר אחד, אבל היו נושאים נוספים, נושאים כלכליים ונושאים, יש לנו באמת נושאים טעונים לא פשוטים, בחברה הישראלית, אגב, גם מדינות אחרות, אבל אצלנו, אני חושב שזכינו בשאלות קשות.
זכינו.
אבל עם כל הדבר הזה, ידענו בסופו של דבר גם להתגבר על הדבר הזה, ולראות את זה כמין איזשהו אויב אידיאולוגי, אויב פוליטי, משמעותי, אבל הכרנו בהסכמה, באינטרס הציבורי. היום הכיתוב הוא אחר, היום הוא כיתוב, אנחנו עושים במכון, מוביל את זה דוקטור עומר יאיר, מחקר כבר תקופה ארוכה בנושא של כיתוב רגשי. אנחנו היום לא רק לא מסכימים אידיאולוגית, אנחנו לא אוהבים אחד השני. אנחנו מביעים עמדת שנאה כלפי הקבוצה האחרת. עכשיו, במצב כזה, אני ברגע שאני שונא אותך, או אותך, אני לא מסכים איתך אידיאולוגית, אני חושב שהאינטרסים שלך רעים. אני חושב שאת עושה רע לי ולאחרים. אני מביע עמדה מאוד לא אוהדת, זה מילה קלה מדי פה. ובמצב כזה, אנחנו בעצם מביאים למצב שאני מאבד אמון טוטלי בכל מי שנושא משרה, שהוא לא בצד שלי, כי איך אני אאמין לו אם אני שונא אותו? וזה המצב שאנחנו נמצאים, כלומר זה נמצא גם בציבור, תסתכלי על האופי השיח שיש לנו בכנסת והממשלה, הוא די דומה לזה, כלומר זה שיח מדיר, שיח מאוד קשה. עכשיו, אז זה דבר אחד שכדאי לשים. דבר נוסף, בהקשר לזה, עוד לא הגעתי ממש לנו נקודה השנייה שחשוב לי להגיד, אבל נקודה נוספת היא העובדה שאני רואה את המערכת הפוליטית, ואני רואה איך היא מתנהלת, זה לא נותן לי אמון שהדברים מתנהלים בצורה טובה. כאשר אומרת מיר רגב, אגב, יכול להיות שזאת אמירה פוליטית לא רעה, אבל כאשר הדבר הזה יוצא, ויוצא בצורה בוטה, בתקופת ממשלת השינוי, זאת אומרת, לא אכפת לי מה תעביר ממשלת השינוי, אני הולך להתנגד לזה, גם אם זה עושה לי כאב בטן. כלומר, אני הולך להתנגד לכל דבר שעושה ממשלת השינוי. זה אומר שאין אינטרס ציבורי. האינטרס היחיד פתאום מהו? להפיל את הממשלה. אז אין אינטרס ציבורי. אין אינטרס ציבורי לטפל בנושא של זנות, אין אינטרס ציבורי לטפל בנושא של תחבורה, אין לטפל בנושא של אובדנות, אין אינטרס ציבורי לטפל בדברים, כי אני הולך לבטל כל דבר שהממשלה עושה. והכנסת מעבירה. למה? בגלל שהם בקואליציה. אם זה המצב, אז אני כצופה, אז אני אומר, האינטרס הוא אך ורק מפלגתי. זה דבר אחד שחשוב להגיד, הוא דבר שמאוד מוביל את הדעיכה באמון. אגב, הדבר הזה מאפיין לא רק אותנו, מאפיין גם מדינות אחרות. כלומר, זה נכון דרך אגב שאנחנו סייני האמון, סייני הכיתוב החברתי.
אנחנו סייני הכיתוב החברתי?
אנחנו סייני הכיתוב החברתי היום.
וואו. אני
חושב, אנחנו במקום לא רע ביחד עם ארצות הברית, אנחנו אוהבים מאוד להביא את הדברים. ארצות הברית, אנחנו יותר גבוהים אפילו מארצות הברית, שתמיד הייתה כאילו הכי מקוטבת. אנחנו שם. אני חושב שאנחנו מרגישים את זה גם ברחוב. כלומר, אנחנו, זה דבר לא, זה דבר עצוב, הוא מאפיין. אבל הדבר הזה הוא קיים במקומות אחרים בעולם, וזה אחת הסיבות לאובדן האמון. אבל פה אני רוצה להגיד, להכניס דבר נוסף שהוא חשוב. כאשר אנחנו מדברים על אובדן אמון, צריך לנסות לחפש מהו האינטרס באובדן האמון, והאם יש מישהו שמוליך את האינטרס הזה.
ומה דעתך?
ומה הכוונה? מה זה? בואי ניקח שנייה אחת לדוגמה את אובדן האמון בבית המשפט העליון. האם יש אינטרס לאובדן אמון בבית המשפט העליון בישראל?
כן.
התשובה היא כן. כלומר, ברגע שעל הפרק נמצאות שאלות מאוד מהותיות להתנהלות של המערכת הפוליטית בישראל. אחד, משפט נתניהו. שתיים, החלטות בנוגע לסמכות הכנסת והגבלה על סמכות הכנסת וסמכות על הממשלה. אני מדבר על ביקורת שיפוטית החקיקה, אני מדבר על עילת הסבירות, אני מדבר על הדברים האלו. כלומר, שהממשלה רוצה לקדם דברים ובית המשפט אומר לא. כלומר, כאשר יש לנו שאלות כאלו, האם נכניס לזה עוד מעט, אני מקווה מאוד שיהיה לנו זמן גם לדבר על ועדת חקירה ממלכתית, כאשר בוועדת חקירה ממלכתית, במידה ותקום, מי שימנה אותה זה נשיא בית המשפט העליון, כלומר על פי חוק. במצב כזה, יש פה שאלה, האם יש אינטרס בפגיעה באמון בבית המשפט העליון ובנשיא בית המשפט העליון? והתשובה היא חד משמעית כן. ואם יש אינטרס, צריך למצוא את מי שמוליך את הפגיעה באמון. והדבר הזה, פה אני מטיל אצבע מאשימה מאוד כבדה על הממשלה הנוכחית, הקואליציה הנוכחית, היא פוגעת עמוקות בדמוקרטיה הישראלית, והיא פוגעת עמוקות באפשרות שלנו לצאת מהמשבר שקיים היום. תחשבי רגע, למשל, שוב נחזור שנייה אחת על ועדת חקירה ממלכתית. זאת מה, אני אתחיל רגע בסוף. ועדת חקירה ממלכתית חייבת לקום, או ועדת חקירה חייבת לקום. לא יכול להיות שעברנו את השביעי באוקטובר, בלי שתהיה, ושלא תהיה חקירה מסודרת, רצינית, לאירועים האלו. זה ברור לגמרי. עכשיו השאלה מה המנגנון. עכשיו, המנגנון הוא שצריך להיות אנשים שחוקרים באופן לא פרק, לא שם לא לא עטייה שמסוגלים לחקור באופן רציני ושיש להם את היכולת לחקור את האירועים האלו ומה שבאמת הוביל לאירועים האלו. אבל הבעיה היא שבמידה ואני מטיל ספק במי שימנה אותה ואני לא נותן אמון במי שימנה אותה, מה שיוביל לכך שאני לא אתן אמון בוועדה שתקום, המשמעות היא שאני גם לא אתן אמון בהחלטות של הוועדה. וממשלה היום, שנושאת באחריות מסוימת, יש שיגידו גבוהה, יש שיגידו נמוכה, אבל נושאת באחריות מיניסטריאלית, לדעתי ברור, אבל מעבר לדבר הזה, הממשלה שנושאת באחריות לאירועים של השביעי באוקטובר, העובדה שתחתה יש ערעור על הסמכות, על האמינות של מי שאמור למנות את הוועדה, מעלה שאלה. היום, בסקר האחרון שעשינו, 70% ממצביעי הקואליציה אומרים שלא ייתנו אמון בוועדת חקירה ממלכתית שימנה אותה נשיא בית המשפט העליון. אז אם זה המצב, זה אומר שגם אם תקום עכשיו ועדה, פספסנו. כי זה אומר שאנחנו, כבר עכשיו יש ויכוח על מי השם, מי אחראי, בעוד שנתיים יהיו מסקנות הוועדה, נניח תקום, ומה יהיה עדיין? ויכוח על מי אחראי, למה? בגלל שאנחנו לא נותנים אמון בנשיא בית המשפט העליון. הרי יש פה מהלך מאוד מאוד מסוכן, ואפשר כמובן להשליך את זה להרבה דברים אחרים, אני אתן לו דוגמה, למקרה את רוצה, אבל אני אתן לו דוגמה למשל לנושא של בחירות. אם היום האמון של הציבור בתואר הבחירות מדרדר, ואנחנו רואים את זה בנתונים שלנו, מי שאחראי למנוע את הדבר הזה, זה הממשלה הנוכחית. כי במידה והציבור לא ייתן אמון בתואר הבחירות, אז כאשר יהיו בחירות, ואם הבחירות יולידו תוצאה שלא, שחלק מהציבור לא יהיה שבע רצון ממנה, ידעו מנהיגים להשתמש בדבר הזה כדי להטיל ספק בבחירות עצמן. ואנחנו רואים את הדוגמה הזאת בארצות הברית, דיברנו על זה פעם שעברה, ראינו את הדוגמה הזאת בארצות הברית, עם האירועים של השישי בינואר, שלהם בעצם ב-2021, אחרי הבחירות שבהם טראמפ הפסיד, ואנחנו נראה את זה כאן, ומי שאחראי עכשיו להבטיח שהציבור לא רק יהיה בטוח שלא יהיה פגיעה בתואר הבחירות, שזה חשוב מאוד, אבל מעבר לדבר הזה שגם לא תהיה פגיעה, שיהיה אמון שלא תהיה פגיעה, שהציבור ילך לקלפי ויאמין שהבחירות הוגנות, ושהן שוות, ושהתוצאה תחושב בצורה נכונה, ושבסופו של דבר מי שינצח הוא מי שהציבור רצה בו, אם לא יהיה אמון בזה, אנחנו נגיע למצב שאנשים לא ייתנו אמון גם בהנהגה הבאה, וזה מסוכן.
אבל בגלל שאנחנו חצי-חצי, הייתי אומרת, באיזשהו מקום, מבחינת הדעות הפוליטיות במדינה, בערך, אז לא משנה מה יקרה, כאילו לא משנה איזה תוצאה תהיה, מישהו לא יהיה מרוצה, ואז מה? כאילו בבחירות הבאות שמתקרבות?
זה בסדר גמור לא להיות מרוצה. זה, 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 זה דמוקרטיה. כלומר, אני ברור שאני לא, מישהו לא יהיה מרוצה. חצי, יותר, פחות, לא יהיה מרוצה מהתוצאות. זה ברור לגמרי. השאלה אם החוסר סביעות הרצון הזו אמורה להיות מתורגמת לאמון. אין שום סיבה ש... אני אלך לבחירות, והמפלגה שלי לא תעבור את אחוז החסימה, כן תעבור ולא תיכנס לקואליציה, לא משנה מה יקרה, שבגלל הדבר הזה אני אגיד, טוב, אז הממשלה הזאת היא פסולה. זה דמוקרטיה. פעם אני מנצח, פעם אני מפסיד. יכול להיות שאני צריך לבחור מפלגה אחרת, יכול להיות שצריך לארגן מפלגה אחרת, יכול להיות שצריך להתאגד בצורה אחרת, צריך לנסות ללחוץ על המפלגה שלי שתדע לבטא את הצרכים בצורה טובה יותר. יש כל מיני דברים שצריך לעשות, אבל בדמוקרטיה אין שום סיבה שהדבר הזה יתורגם אוטומטית לדר אמון. אחד הדברים שאנחנו, כאשר אנחנו מנסים לחשוב על מהי דמוקרטיה, אחד המרכיבים של דמוקרטיה זה החלפת שלטון בצורה בדרכי שלום. הרי יכול להיות דמוקרטיה שבה בסופו של דבר מפלגה אחת שולטת, פעם מנצחת יותר, פעם מנצחת פחות, אבל היא כל הזמן שולטת, והיא אף פעם לא מפסידה. מצב כזה זה לא בדיוק דמוקרטיה. כלומר, זה יכול להיות לכמה שנים, באיזה שלב זה צריך לעבור. השאלה מה קורה כאשר המפלגה הזאת מפסידה. תחשבי רגע על המשבר המאוד גדול, והחשש המאוד גדול, ב-77 במהפך. מפאי שלטה בצורה מאוד, ביד מאוד רמה במערכת הפוליטית מ-48 עד 77, עברה כל מיני תהליכים, עברה נחלשה ונכון, אבל ב-77 פתאום הפעם הראשונה מפלגה אחרת, הליכוד, זוכה בבחירות. מצב כזה, תחשבי, אנחנו צריכים בעצם, היה בעצם צריך איזושהי תחושה מאוד חזקה, שנכון, יש לנו מהפך, והמהפך הזה לא יוליד איזה פגיעה באינטרס הציבורי. יש לנו מפלגה אחרת שזכתה, יש לה סיבות טובות למה היא זכתה, והיא עכשיו בשלטון, והיא תעשה את זה אחרת. וזה לגיטימי לחלוטין, ואני צריך לתת אמון שזה מה שהיא רוצה לעשות. רק בשלב הזה היינו בטוחים שאנחנו דמוקרטיה. אבל במידה, וזה תמיד מתרגם שבמידה והמפלגה שלי הפסידה, או הצד הפוליטי שלי הפסיד, ישר אני מאבד אמון לחלוטין בצד השני, אז באמת אני פוגע בעיקרון הבסיסי של דמוקרטיה. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים למנוע כמה שיותר. הדבר הזה לא היה בעבר. פעם אנשים, גם אם לא היו מרוצים שהליכוד ניצח, או שהעבודה, המפאי ניצחו, זה לא אומר שהם ישר יתנתקו מהאמון. אני מזכיר לך מקודם, הכנסת זכתה ל-60% אמון, אף פעם לא היה 60% קואליציה 60%. כלומר, היה בשנות ה-80, אבל אנחנו לא מדברים כאשר אני אוסף את הנתונים האלו. כלומר, בסופו של דבר, אנשים קיבלו בהבנה שאפשר להפסיד, ועדיין לתת אמון שהמערכת הפוליטית, או שמי שבשלטון, ינסה לדאוג לאינטרס הציבורי, אולי בדרכים שאני חושב צריך לעשות לפעול אחרת. אבל השיקולים שלו הם לא בניגוד לאינטרס הציבורי. הם פשוט בדרכים אחרות.
והיום בעצם רק חמישית מהציבור מאמין.
בדיוק.
שמייצגים את האינטרסים שלו.
נכון, אני חושב שהדוגמה הזאת היא מעולה. כלומר, אנחנו מדברים, נניח אנחנו מסכימים עם העובדה שזה צריך להיות, הכיתוב הוא הדבר שמשפיע. אבל אנחנו רואים שרק 20%. יש היום רוב בקואליציה, מצביע הקואליציה, שלא נותנים אמון בממשלה שלו. כלומר, אנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי. כלומר, גם אם הטענה היא כיתוב, זה לא מסביר את הדברים האלו. וגם אם זה נכון, בואי נלך למוסדות אחרים. בואי נלך למשל נשיא המדינה. נשיא המדינה היום זוכה לאמון של 35% מהציבור. עכשיו, מה זה נשיא המדינה? נשיא המדינה הוא תפקיד שהוא ממלכתי בעיקרו, עם מעט סמכויות, אני רוצה לגעת בהם עוד שנייה, מהן הסמכויות העיקריות שלו, אבל עם מעט סמכויות, תפקיד ממלכתי, הרעיון הוא להיות בעצם ראש המדינה, מעל לפוליטיקה, לבטא איזשהו קונצנזוס חברתי וכולי, ומצב כזה שבו האמון בנשיא הוא 35%. זה אומר שרוב הציבור בישראל לא נותן אמון במוסד שאמור להיות מעל הפוליטיקה הישראלית.
על הפנים.
מאוד. עכשיו, המשמעות של דבר כזה, אם בדברים האחרים, כאשר אין אמון בממשלה ואין אמון בכנסת ואין אמון במערכת הבחירות, אז הפתרונות שאני מציע במקומה ממשהו שפוגע בדמוקרטיה, שזה באמת הרסני, פה הפתרון הוא פשוט. הפתרון במידה ואין לי אמון במוסד שאמור להיות מוסד כזה שכל תפקידו הוא בעצם להיות האבא של כולנו, או אמא, הלוואי, יבוא יום, או האמא של כולנו, במצב כזה, אז בואי נבטל את המוסד. אני לא תומך בזה דרך אגב, אבל בואי נבטל את המוסד. אם אין לי אמון, אז למה אנחנו צריכים את המוסד הזה? מיותר לחלוטין.
כן.
ולשם אנחנו הולכים. כלומר, אם זה 35%, עכשיו, זה לא כך היה בעבר. כאשר אנחנו מסתכלים על הנשיאים קודמים, כמו פרס וריבלין ועזר ויצמן, שבסוף גם היה נאלץ לפרוש, וקצב חוץ מבסוף, ששם היה אמון מאוד נמוך, אבל בכל זאת, הנס מורשה. הנס מורשה, מגיע לו שלא יהיה לו אמון, שהאמון יהיה אפס. מוזר שבכלל היו כאלה שנתנו בו אמון. אבל במצב כזה, אנחנו מדברים על נשיאים שהם נהנו מ-60-70% אמון. אז היום זה 35%, זה כבר מבטא דרך אחרת להסתכל על המערכת הפוליטית. עכשיו פה אני רוצה שוב לחזור חזרה לנושא הזה של האינטרס. בואו נחשוב שנייה אחת, מהם התפקידים של נשיא המדינה. אמרנו שבעיקר אין לו סמכויות. ויש לו שני סמכויות מאוד חשובות. אחת זה להטיל את האחריות להרכבת הממשלה אחרי בחירות, והשני זה מתן חנינה. בשני המקרים האלו, יש אינטרס מאוד בולט לערער את מעמדו של הנשיא, ולגרום לכך שהוא ייזהר בהחלטות שלו. בשניהם, הטלת האחריות או הטלת ערעור באמון, יש אינטרס. לחפש את האינטרס תמיד. אנחנו רואים, הרי למה הטלת הרכבת הממשלה זה חשוב? האם חס וחלילה, נאמר בסגריים, במרכאות, חס וחלילה, יחליט הנשיא שהוא לא מוכן להטיל את הסמכות להרכבת הממשלה על מי שעומד למשפט. זה משבר פה בתוך בישראל כרגע.
כן, זה לא יעבור.
אבל זה דבר שנדרש מהנשיא בזמנו, זה הגיע לבית המשפט, כלומר הנושא הזה עלה. אבל אם אין אמון בו, אז על ההחלטות האלו, אם הוא יקבל את ההחלטה הזאת, יהיה קל לבקר אותה. זה דבר אחד. דבר שני, זה הנושא של החנינה. במידה, ואני נותן, אין לי אמון בנשיא, אז השאלה אם הוא יכול לקבל החלטה בנוגע לחנינה, נכון? כלומר, אנחנו, יש אינטרס לפגיעה באמון. אז זה דבר אחד. אבל חוץ מזה, גם צריך להסתכל גם על המהלכים שעושה הנשיא. אם, השאלה מה התפקיד של הנשיא? במידה והתפקיד של הנשיא הוא לבטא בעצם, הוא סמל של המדינה, הוא סמל חי של המדינה, אין לנו סמל אחר חי, יש לנו מנורה, יש לנו מגן דוד, הסמל זה המנורה, אבל יש לנו, יש לנו את הדגל, ויש לנו את, ואת המנורה, ויש לנו את התקסים שלנו וכו', ויש לנו אדם אחד שהוא מבטא איזשהו גורם מאחד. האם הוא לא אמור בשלב שבו אנחנו עוסקים בשאלות מאוד קשות של של ההפיכה המשטרית וערכים בתקופת המלחמה וועדת חקירה ממלכתית והנושא של החנינה, האם הוא לא אמור לצאת לציבור ולייצג את הערכים הבסיסיים של הדמוקרטיה הישראלית?
צריך בעיקרון.
הוא לא עושה את זה. במקום זה הוא מנסה ללכת בין הטיפות, מנסות איזשהו לאחד בין קבוצות יריבים שלא בטוח שהן שוות במעמדן הערכי, והמצב הזה הוא מורכב מאוד. והנשיא, יש לו גם אחריות, אני חוזר ואומר, יש פה אינטרס לגרום לכך שהאמון יהיה נמוך, אבל הנשיא יש גם אחריות, ולא בטוח שהוא פעל נכון בשלוש, ארבע שנים האחרונות.
אז הייתי רוצה לשאול אותך, איך אנחנו יכולים בעצם לשנות ולשפר? זאת אומרת, כרגע האחוזים של האמון בכל המוסדות הציבוריים הוא לא כל כך טוב, בלשון המעטה, ואיך אנחנו יכולים בעצם לשחזר את האמון הזה ולהחזיר את המצב למה שהוא היה?
שאלה טובה. אז כמה דברים. דבר ראשון, אני חושב שצריך להכיר בכך שהאמון היום הוא נמוך יותר. כלומר, זה קורה בכל העולם, הדמוקרטיה היום היא מאותגרת בהרבה מאוד היבטים, ואחד מהם, הביטוי של זה, זה האובדן האמון, וצריך להכיר את זה שזה כך היום הדמוקרטיה מתנהלת, לא דבר טוב, זה דבר שצריך לשנות אותו וצריך להילחם בו. בישראל זה חזק יותר, ועכשיו אנחנו צריכים לנסות לחשוב מהם המכשירים שאנחנו יכולים לעשות כדי לנסות לחזק. אז דבר אחד, כאשר אנחנו מדברים על אמון, אנחנו צריכים לראות שהמוסדות מתפקדים, שהם שקופים, שהם לא נגועים בשחיתות, ולאסור על ייצוג כאשר יש לנו עננת שחיתות. אני אתן דוגמה. מחקר שמובילה אותו מסטרנטית שלנו כאן, אורי שאול, בודק את המשמעות של הפרות מוסריות של חברי כנסת. ואחד הנתונים שממש עכשיו, ממש בסקר דצמבר, האמת, בדקנו, זה לראות האם אנשים בכלל מזהים הפרה מוסרית. והיא בדקה הפרה מוסרית על ידי זה שהיא בדקה האם אדם מזהה כאשר חבר כנסת אומר בוועדת מכרזים, הוא אומר, אני רוצה למנות מקורבים שלי. ואנחנו רואים שרוב הציבור מבין שזה לא טוב. שהרוב חושב שחברי הכנסת לא אמורים להתערב במינויים. אבל כאשר אנחנו בודקים את אלה שאמרו שזה בסדר, אנחנו רואים שאנשים שהצביעו היום למפלגות הקואליציה, נטו יותר להאמין בזה. אבל אני לא רוצה להחתים את מצביעי הקואליציה, כי זה לא נכון. כי מה שנכון זה להסתכל שנייה אחת על מצביעי מפלגות מסוימות. ואנחנו רואים שיש חלק מהמפלגות שבהם יש תרבות שרואה בזה כחלק ממה שקואליציה אמורה לעשות, מה שממשלה צריכה לעשות. הדבר הזה הוא היה בעבר. ומי שרוצה להסתכל, יש עכשיו סדרת נטפליקס על הנשיא גרפילד. והנשיא גרפילד, בארצות הברית, מסוף המאה ה-19, והנשיא גרפילד נרצח. מי רצח אותו? מישהו שנפגע מזה, שהוא, למרות שהוא עזר לו מאוד במערכת הבחירות, לא נתן לו תפקיד אחר כך. כי הנועל אז היה שמי שמקורב מקבל משרות. אבל ברור שדמוקרטיה לא יכולה לתפקד, וגרפיד עשה ניסיון לשנות את הדבר הזה, שהצליח אגב, אבל עלה לו גם בחייו. כלומר, אנחנו מבינים שלא יכול להיות שכל השירות הציבורי יהיה כפוף למי שניצח. ברור לנו שצריך להיות כל מיני משרות אמון, אבל זה דבר אחד. אבל מעבר לזה, האם צריך להיות שהשירות הציבורי כולו בעצם, אני מביא, מי שמנצח מביא את האנשים שלו? זה הרי לא סביר. עכשיו, אז אנחנו מסתכלים שיש מפלגות מסוימות שבהן זה מקובל יותר. מה שמראה שאנחנו צריכים לחזור חזרה לדברים שהם מאוד מרכזיים, חינוך לדמוקרטיה. מה זה בעצם דמוקרטיה? מה זה התהליך הזה של כשאנחנו בוחרים, האם אנחנו בוחרים ואנחנו מייצרים בעצם את הרוב באותו רגע ושזה הרוב שהולך לשלוט ואין לו שום מגבלות? לא. והאם זה בסדר שאדם יהיה מושחת, שעומד בראש המערכת או בתוך המערכת? ואנחנו צריכים היום, יכול להיות שהדעיכה בדמוקרטיה או הדעיכה, גם הדעיכה בדמוקרטיה וגם הדעיכה באמון, כי היום אנחנו כציבור לא מוכנים לקבל כזה דבר. אנחנו לא מוכנים לקבל שאנחנו בוחרים אחת לארבע שנים, או אחת לשנתיים, כל מדינה וזה משהו אחר, ובאמצע לא קורה שום דבר. אנחנו רוצים להשתתף, אנחנו רוצים להיות מעורבים, ויכול שאנחנו צריכים לשקול טוב מאוד מהם המנגנונים שיבטיחו שהציבור ימשיך להיות מעורב. יש היום כלים, אם זה כלים טכנולוגיים, ואם זה כלי מידע, שמאפשרים לציבור להיות חלק מתוך המערכת הפוליטית. ולא יכול להיות היום שזה יהיה אחרת. אנחנו צריכים לפתח את הדברים האלו, זה לא פשוט, דרך אגב. זה לא שזה משהו, זה לא ישר זורקים AI וכו', זה לא ש-AI עכשיו יפתור את הבעיה, לא, ממש לא, אבל אנחנו צריכים להגביר את המעורבות. חלקן, תחשבי רגע היום, היום רוב המפלגות, רוב נבחרי הציבור בכנסת, לא נבחרו על ידי הציבור, חוץ מבזה שהם קיבלו פשוט מספיק קולות המפלגה. אבל לא היה שום תהליך בחירה פנימית שבו אנשים בעצם נבחרו. אין לנו מנגנון, אני לא שולט במי הם האנשים שיהיו בשס וביהדות התורה, ואין לי שליטה במי יהיה במפלגות, במפלגות השונות. יש מפלגות שבהן יש את זה. יש מפלגות רבות שאין את זה. והדבר הזה הוא מאוד בעייתי, כי אני בעצם אין שום שליטה, ויש היום כל מיני הצעות לרפורמה של דבר כזה. ואני רוצה גם קצת להטיל אחריות על התקשורת. יכול להיות שצריך חשיבה מחודשת על תפקיד התקשורת ועל המבנה שלה. אני חושב שהתקשורת צריכה לעשות בדק בית, על מה, על איך היא מציגה את הדברים, איפה היא, אנחנו, מה היא מדווחת, מה היא לא מדווחת, מה הגבולות בין הדיווח לבין הפרשנות שלה, ועד כמה היא חוקרת את הדברים ולא נתונה לאחרים, או שיש פה איזשהו בדק בית שצריך
לעשות. ולחצי רייטינג למיניהם.
ולחצי רייטינג, וזה חלק מהמערכת, זה ברור לנו לגמרי, אבל יש עליה אחריות. אז אם אני צריך לנסות לחשוב על הדברים האלו, זה גם השיקום מוסדות שהוא הכרחי, וגם חינוך לדמוקרטיה והעמקה של השתתפות ציבורית, לא יכול להיות היום שלא תהיה השתתפות ציבורית, וגם התפקיד התקשורת.
אז אולי ככה באמת לסיכום, אני אשמח לשמוע, האם אתה אופטימי לגבי ההמשך של כל הדבר הזה? אם אתה רואה לא יודעת אם לפי הסקרים, אבל האם נצליח לשקם את המערכות האמון שלנו עם המוסדות, או שזה קרב אבוד?
אני לא חושב שזה קרב אבוד, אני לא משוכנע אבל שהמחשבה שאנחנו נחזור למקום שבו היה איזשהו אידיליה לפני 30 שנה, לא בטוח שהייתה אידיליה אז, היא אפשרית. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שאנחנו הולכים למשהו כנראה אחר, אנחנו צריכים להבין מהו הדבר האחר הזה, והוא יהיה אחר, והאמון יהיה אחר, וההשתתפות הפוליטית יהיה אחרת, והמעורבות החברתית היא אחרת, וגם דרך קבלת החלטות, כלומר, איך בעצם מתקבל חוק, ומה היחס, מה הם התהליכים, אני חושב שכל הדברים האלו השתנו, ואנחנו צריכים לנסות להבין לאיפה זה הולך, וזה הולך גם פה וגם במקומות אחרים. אני רוצה אבל רק להגיד, אני מנסה לחשוב, זה מין אמירה שזה יהיה אחרת. אני רק מקווה שהאחרת הזה יהיה דמוקרטי, ופה נכנס האופטימיות שלי. החברה הישראלית היום מראה סימנים של עמדות לא דמוקרטיות, באופן גובר. יחד עם זאת, היא מתנהגת עם, באופן דמוקרטי, בצורה מאוד יפה. אנחנו רואים את זה בכמות האנשים שיוצאים להפגין, והחשיבות שאנשים נותנים להפגנות. משני צידי המתרס, זה חשוב להגיד. זה נכון שהיום הווליום הוא יותר גבוה בצד של האופוזיציה, אבל זה מתבקש. כלומר, יש קואליציה, ואנחנו, והאופוזיציה אמורה להפגין כנגדה. כלומר, אין לנו, אין עם זה.
זו השיטה.
זו השיטה, וזה בסדר גמור, זה אמור להיות ככה. אבל גם כאשר הם היו באופוזיציה, הם ידעו להפגין, וזה טוב מאוד. אנחנו חברה, החברה הישראלית יודעת לא מעט, מעורבת מאוד, יוצאת להפגין כשצריך. פעם זה לא היה נכון, אבל היום היא עושה את זה כבר שנים, שהיא יוצאת להפגין, והיא רוצה בשינוי. אנחנו רואים את כמות הארגונים החברתיים שרוצים בשינוי, אנחנו רואים את כמות הארגונים החברתיים שעוסקים בחינוך פוליטי מחדש. פגענו בחינוך הפוליטי, פגענו במעורבות החברתית, נרדמנו על השמירה תקופה ארוכה, יש שיגידו שהיא הייתה יד מכוונת בזה, אולי, אבל יש היום רצון מאוד גדול לעשות שינוי של הדבר הזה, הוא לא תהליך שקורה בין יום, ושוב, אנחנו לא נחזור לאותו מקום, אבל אנחנו נגיע למקום שבו יש לנו ציבור מעורב, יודע, רוצה לשנות, ושהוא לא יסכים למשהו אחר. כרגע, חלק הדרך לאי הסכמה היא אולי, לפחות ככה נתונים מראים, חלק עוזבים, יש נתונים שמראים שהעזיבה היא גדולה יותר, ייתכן, חלקם אולי יחזרו, חלק מתנתקים קצת מהפוליטיקה, גם זה לגיטימי, אחרי תקופה כל כך ארוכה שהיו מעורבים, אבל בסופו של דבר, אנחנו ראינו פה הפגנות ענק, אנחנו ראינו פה מערכת פוליטית שניסתה לעשות מהלך ולא הצליחה, כנגד ציבור שעצר אותה, זה בתקופת ההפיכה המשטרית. כלומר, יש לנו פה ציבור שרוצה להיות מעורב, שמאמין שדמוקרטיה היא הדרך היחידה, למרות שיש לנו פה עלייה בסנטימנט לא דמוקרטי, והדבר הזה חייב לעבור שינוי, והשינוי הזה יקרה. אני מאמין שהוא יקרה, חזרנו לאמון, אני מאמין שהוא יקרה.
חשוב.
אבל הוא דורש מכולנו להיות מאוד מעורים, פעילים ודואגים שהדברים האלו יקרו. הם לא קוראים עליהם.
אז טוב, עם האופטימיות הזו אני קוראת לכם, אנחנו קוראים לכם בעצם להישאר מעורבים, לקרוא, לראות מה קורה, ובאמת, כן, העתיד לגמרי תלוי בנו. אז תודה רבה רבה, אמנון, שהגעת לכאן היום. באמת היה סופר מעניין וחשוב, ואנחנו מחכים כבר לדוח ינואר שיגיע. תודה רבה לכם, המאזינים, שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
תודה רבה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.